חשיבות של כתיבת ספרים פופולריים בענייני אגדה, כדי שיהיה מה לקרוא. דבר שני, מה הרווח הגדול ללימוד אגדה ומוסר? מריבוי העסק בתלמוד המוסרי, עמוד יוטט באמצע, והרחבת ידיעתו, יתוקנו המידות, לימוד מוסר מתקן מידות, יראת השם התורה תתבסס ביותר, האור הזרוע על דברי חז"ל, כל הסגולות הזרועות בתורה שבעל פה, באגדות, יפרוס את אורו על כל לבבות השמות לב אליהם לב. והמקרה, המציאות הזאת המצערת של תלמידי חכמים שאין תוכם כברם, שיש להם ידיעות של תורה, ידיעתם בתורה, אבל למרות זאת המידות שלהם מקולקלות, התופעה המצערת הזאת, המקרית, אמנם היא לא תופעה רחבה, אבל יש מקרים כאלו, שאדם שיש לו הרבה ידיעות של תורה, אבל המידות שלו לא טובות, והדבר מביא לפעמים לחילול שם שמיים ושם ישראל ותורה באופן מבעיל, אז המציאות הזאת הייתה הולכת ומתמעטת. ככל שתלמידי חכמים עוסקים יותר במוסר ובאגדה, אז זה מתקן את העולם המידות שלהם ואת העולם הנפשי, ולאט לאט מתמעטת התופעה המצערת של תלמידי חכמים מקולקלים במידות. לרגלי ההכרה הפנימית, כי ההכרה הפנימית הייתה משפיעה עליהם, של חוכמת המוסר, המידות והדעות. על ידי הגדלת תורה זו, תורת המוסר והאמונה וההדרתה, היו דברים באים לידי כך, עד שהמצוינים מגדולי חכמי ישראל, אותם תלמידי חכמים גדולים, היו כבר אנשי לב, הם גם היו אנשים שהם אנשים בעלי עולם פנימי עשיר, ובעלי ערכים מאוד גדולים, ובעלי הבנה בנפש האדם, ולמדים לדבר את אויבים בשער, יש להם כוח להתמודד עם סוגיות מוסריות שונות, וכוח וגבורה יהיה להם לברר את יסודי האמונה וסעיפיה, הם יכולים להעביר שיעורים באמונה וללבן עניין אמונה. הם לא רק גדולי ישראל בהלכה, אלא הם יכולים גם להתמודד עם שאלות באמונה, עם בעיות, נגד כל הקמים נגד האמונה, הקמים עליה בטענות ישנות או בחדשות, ואוכלים את עמנו בצידו הרוחני בכל פה, לדעבון לב כל איש יראה השם בעל לב ישר. כל כך הרבה רווחים יש מלימוד אמונה ומוסר, גם רווחים אישיים פשוטים, אנשים יהיו יותר טובים, וגם תלמידי חכמים יהיו יותר מתוקנים, ותלמידי חכמים גם יש להם יכולת השפעה והתמודדות עם בעיות אמונה שמתחדשות בדור. לפי הכרתי הדלה, מחסרון ידיעתי, הרב פה מדבר על חסרון הידיעות שלו, בין בהלכה בין באגדה, ולפי הכרתי בכל זאת, אינני חושב בלב נאמן כי הדרך של הביאור באגדות להרחיב דברי חכמים בעיון ושום שכל, לפי היכולת, באופן שיהיה ניכר בדרך הביאור פרי עבודה, כן, יהיה פה עבודה על שדה המוסר והאגדה בכלל, הדרך הזאת לעסוק בדברי חז"ל ומתוך דברי חז"ל ללבן ענייני אמונה ומוסר, הוא הדרך הנכון לעורר לב רבים מבעלי הכישרון להרחיב את חוכמת האגדה. כן, הרב אומר, אני פה יורה חץ, אני רוצה שעוד אנשים ילכו בכיוון הזה, להרחיב את חוכמת האגדה המוסר ודעות בישראל, שהיא תאוות נפש כל גדולי וצדיקי הדורות מעולם. אין לנו צריכים לבקש דרכים מחוקים. כן, כתובים מלאים את, והשכל הטוב והישר מורה, כן. לא, אני לא צריך הוכחות בדבר. זה פשוט, זה פסוקים בדבר הזה, ומאמרים בנושא הזה, וזה הגיוני גם מאוד. שרק על ידי דעת השם, שבא מעמל תורה, בייחוד החלק הרשום, המסומן, הספציפי של חובת הלבות, רק ככה יצאו לפועל מהוויה לבבנו, ככה נצליח לבנות את לרומם את קרן התורה. כן, האם עולם התורה יהיה עולם מאוד מרומם, מאוד עליון, מאוד אידאי, זה תלוי בעולם הרוח, בעבודת השם בעמנו. כן, חס ושלום, אם אומר הנביא, אם תופסי התורה לא ידעו, אנשים לומדים תורה אבל לא יודעים את השם, אז זה רע מאוד, אז זה יש תוכחה של ירמיה. אם גלה עמים מבלי דעת, לא יודעים דעת אלוקים, זה גורם גלות. אתה את הדעת מעשת והמספה מכהן לי. זה כתובים מלאים וברורים, שאינם יוצאים בדי פשטה, שאלוהים לא יודעים את השם, לא עסקים באמונה, יש לזה מחיר. הרחבתם מדברה כבר כדי גדולי חכמי התורה, קראו בכל גדול, תמיד, כל הדורות, לתת חלק ודרישה של חלק המוסר, שהוא חלק האגדה שבתורה. דווקא מתבהר בדרך החווה ועמל תורה שקודם לו, על ידי בקיאות וברור דברים בעומק העיון, כל אחד לפי כישרונו, כמו שאנחנו עושים כבר שנים בחלק המעשי, כמו שעושים בענייני ההלכה, בסוגיות הלכתיות. אותו דבר צריך גם בסוגיות של אמונה, להרחיב, לדעת הרבה, לעיין, לברר, אותו דבר. מה?
אני לא כולם צריכים את זה. כן,
הוא עשו לו במעשה שטן. זה יצר הרע גדול. היתר הרע יודע שזה המפתח לכל. לכן הוא תוקף כמה מאוד חזק. הוא גרם לאנשים לזה. זה מה שהרמח"ל כותב גם. ההתך שכולם ילמדו, זה דווקא יוצא הפוך. האנשים לא לומדים את הדברים. וגם בגלל מה שהמסכת אשרים אומר, שזה נראה כאילו פשוט, כאילו ידוע כבר, כל נראה כבר ידוע. אתה אומר משהו, אנחנו פעם יודעים את זה. לא, אין חיבושים גדולים. אין איזה פלפולים מדהימים. זה דברים ידועים. אבל אין מה לעשות. צריך כל הזמן לחזור על הראשונות, על הדברים, דרך כל מיני וריאציות, דרך אגדות, דרך סיפורים, כל הזמן לחזור אליהם. לא, אמרתי, אפשר להסביר שזה, אין מספיק פלפולים ארוכים, אבל זה הרבה הרבה משהו שאתה, כאילו זה הרבה יצר הרע. הוא יודע יצר הרע, במרכאות אני אומר, יודע שפה תלוי הכל. אז פה יש הכי הרבה, מפתיל בזה הכי הרבה קשיים. הכרתי הפנימית זאת, זה שאני בתוכי יודע שזה כל כך חשוב, היא אילצה אותי להיכנס לפרקים בעיון הגדול דרך ההחווה. אז מדי פעם עסקתי באגדות מתוך הכרח, אמרתי חייבים לעשות את זה. הקנויה על פי הסתכלות והשקפה יוצאת לי לפי המידה שעלתה לי מידיעתי הענייה בספרי מוסר דעות ואמונות. זאת אומרת, מתוך מה אני מעיין בין, כותבת עניה, לא כי יש לי מצד עצמי סברות קרס, כי למדתי הרבה מוסר וספרי ידעות ואמון, מקצועות האגדה שהגיתי להם לפעמים. ומתוך זה, אז אני בא לבאר את דברי חז"ל. את הדברים שהורו דברי חז"ל באגדות, את רעיוני שמצאתי עם בעזרת השם עולים גם זולתי. לא כל דבר כתבתי. יש דברים שראיתי שהם יכולים גם להביא תועלת, במיוחד לצעירי הדור, שחפצים לשקוט בתורה, ואם זה לבביו הומה להרחיב דעתם באגדות לתורה מוצר גם כן. כאשר ניסיתי במסע, ראיתי צעירים בעלי כישרון שראו דבריי, ותראונה עיניהם, עשיתי ניסוי, וראיתי שזה אנשים נחמדים, טוב להם עם הדבר הזה. אמרתי, יגיש דבריי לפני המשם, ורואים ליהנות מהם יראו ויבחנו. ואם יהיה אנוכי נוטל חלק רק במעוררים על העבודה הזאת של הרחבת לימוד החלק המוצרי של התורה, אם זה רק יגרום לאנשים להתעורר, לעסוק בנושא בהרחבה ועיון, ואחרים גדולים וטובים יבואו ויגדולו מעשיהם, עד שמעשה יהיו בלתי נחשבים כלל לעומת מעשיהם הגדולים שיגדילו בידתם הרחבה וצחלם. אמור, אדע, כי בזה ענייני עלול להשיג את המטרה שהצרתי, גם זה טוב, גם אם אנשים לא יתעניינו למה שאני אומר. אבל זה יגרום לאנשים להתעסק באגדות, יכתבו חידושים, מצוין. הנה מכל פלגות העוסקים בתורה שבעמנו, יקומו רבים בעלי כישרון שונים וירבו לחבר ספרים בסגנון נעים וקל. חוזר על זה שוב, על החשיבות לכתוב ספרים בסגנון נעים וקל, ומקצוע בתחום של המוסר והאגדות. עד שאולי גם מעשי הראשונים לא יהיו כל כך משובחים מושלמים, אפילו אם זה לא יהיה כזה מושלם, אבל זה מעורר את הלבבות, ידע גם כן, התעוררות הזאת היא נחוצה לוודאי, עשתה פרי בחסדי השם יתברך, וגם זה שווה. הנה, לא מנעתי אתי לפעמים מהעיר בדברים פשוטים. דברי מוסר, יש להם גם דברים פשוטים, כפי תכונת העניינים, שעלו ברעיונים מצד המאמרו לפי עניינו. לפעמים, גם הדבר הפשוט, יש בו תועלת בערכתו בכתב. דבר פשוט אבל ישר, יוכל לפעמים לעורר לב חכם לכמה דברים ועניינים, יקירי ערך. אבל הרבה מקומות דיברתי בעזרת השם גם כן דברי נגידים. נגידים כאן דברים קצת יותר חשובים, מיוחדים, משמעותיים, עניינים גדולים, בערך בתורת מוסר וחובת הלבות, אשר יקווה שלרגלם יתעורו רבים לשום גם הם עיונם והרחבת דברי חז"ל, והמאור של דברי חז"ל יחזיר למוטב גם כן את האנשים שנפגעו בדעותיהם על ידי רשת השחטת הדעות הפרוסה על בני דורנו, אשר מעיקרה באה למה יש בעיות אמונה, הכל עיקר בגלל רגלי היעדר השכלה בחומת האגדה, בגלל חוסר לימוד מוסר ואמונה. אז לאט לאט נוצרים נזקים רוחניים, חוכמת המוסר למיטתה. ואם לא הגדלתי מעשה לדבר חדשות ונצורות, ואולי את רבים יש כמו אלה ויותר מזה, יגידו, אין, ספרי שלך זה לא משהו, יש עוד ספרים כאלו. בכל זאת, איני רואה שספרים ממין זה יהיו מיותרים בדורנו. למרות שיגידו לי שזה לא יצירה מי יודע מה יצירת מופת, עדיין זה לא מיותר. יש מה לעשות, תמיד להוציא ספרי אמונה לציבור החב זה תמיד טוב. תמיד צריך. ספרים שהם חידושים גדולים, אז צריך לבדוק. אבל ספרי אמונה ומוסר לציבור הרחב, תמיד טוב. זה כתוב בהרבה ספרים, שבספרי מוסר תמיד לא עושים. כך ראיתי, זה מופיע בעוד מקומות. שספרי מוסר מדפיסים ומוצאים את כל הדברים, כי תמיד זה טוב ונכון. לא, ראיתי את זה בכתוב בכמה מקומות. יותר מוסר, על זה לא נאמר הרבות אל תרבה ספרים. כי זה דברים שתמיד טוב, תמיד צריך. מוסר ואמונה, תמיד דברים שצריך אותם. אליהם איננו נשואות, מה שמעניין אותם זה הצעירים, שיחזקו את עמוד התורה, עירה ואמונה בדורות שיבואו בעזרת השם. אם דרכי בביאור להרחיב רעיונות דברי חז"ל, לא הרחקתי מעל פשטם של דברים, לא התרחקתי יותר מדי מהפשט, בפרט בדברים שנוגעים לעיקרים בתורה ומוסר, כי רק בזאת יצא לנו תכליתנו הרצויה, כשנדע להשלים בין שני חלקי המאמר הפתוח לשון. צריך שיהיה איזשהו קשר בין הפשט לבין הדרש, לדעת הרב, לא צריך שהדרשות לא יהיו יותר מדי רחוקות. המאמר הפתוח, אם יצא לנו בכל דרכיו, אנחנו נצליח בדברי הביאור, רק אם יצא המאמר הסתום, הפשט, את מקום הראוי לו. כן, צריך שכתוצאה מהביאור, גם בפשט יש משהו שמתחדש, יש איזה רובד של פשט שמקבל פה את ערכו. לא מצב של נתק גדול מדי. כמו שהגרא אומר, שהסודות הכי גדולים של התורה הם תמיד מתאימים לפשט. כך הוא כותב, שהפשט והסוד, בסוף בסוף הם תמיד מאוד מאוד מתאימים. וזה סימן שהסוד הוא נכון. איך אתה יודע אם זה סוד נכון? שבסוף הוא ממש מתאים לפשט, כך אומר הגרא. אז גם כאן הוא אומר שדווקא הביאורים הכי חדשים בסוף צריכים להיות מתאימים לפשט. הדברים נוגעים לצורת דברי חז"ל בתוכן הפרטי והכללי בכלל התורה. מאמר הסתום תצא תורה למעשה, מצוות, חוקים, משפטים, דברי השם ועדותיו. רק שיהיו נשמרים כולל על פי עולה מאמר הסתום, דווקא כששומרים את הבנת הפשט, אז מתוך זה יהיו הדברים מהירים ושמחים לפתוח עוד מרחבים שערי צדק במאמר הפתוח. בעווננו, מעט שנתקלקלו המעשים, התחלפה השורה, אנשים מתבלבלים, פתוח שעשהו סתום וסתום שעשהו פתוח, שניהם פסולים. פרצים רבים בבני עמנו קמו להרים יד בתורה בפועל, והם התאמרו ברוח התורה, כן, הוא רומז בו להשכלה, שדור ההשכלה עזבו את הפשט, עזבו את המצוות ואת הרובד, אמרו, כל התורה כולה זה משלים לרעיונות רוחניים. זאת אומרת, עזבו, זה לא משנה הפרטים, אתה עושה ככה או ככה, תעזוב את הפשט, תתעסק במגמות הרוחניות. אז זה כתוב, למשל, גם הכתוב, לא לאכול טרפה. מה זה לא לאכול טרפה? הכוונה, אל תאכל דבר, אל תהנה מדברים שיש בהם נזק. אל תהנה על חשבון ממעשים מקולקלים. זה הכוונה. כתוב, לשים ציצית. הכוונה צריך לשים ציצית. הכוונה שאדם צריך שיהיה לו משהו שכל מה מזכיר לו את הזהות, את האמונה שלו. כל מיני דברים כאלה.
אני לא יודע, זה פתוח של הסעות סתום, זה דבר שעשה פתוח, על מה זה מדבר?
זהו, שוב, זה הלכה, זה דבר הלכה באיזו.
זה מה שהוא עושה. אבל הוא לוקח לך מושג הזו, תבין, הכוונה פה זה...
לא, הוא לא אומר שזה הכוונה. הוא אומר, זה על דרך דרוש.
כן, זה מה ש...
אבל הוא אומר, אני קודם כל מסכים לפשט. הפשט, אני מקיים אותו הלכה למעשה. אני לא מתייך את הפשט. כתוב משהו, צריך לקיים אותו, וצריך לקחת אותו כהלכה, ולפי שהוא נאמר.
אז זה מזכיר לי משהו.
וגם זה מזכיר לי. אבל אם באו אנשים, פריצים ירבים מנעמנו, שהם הרימו יד בתורה, זה התחיל עוד בנצרות, עוד לפני הנצרות זה התחיל. ברוח, היו פילוסופים ישראלים שהושפעו מרוח יוון, הם התחילו כך כבר לעשות את זה, שהכל זה משל, זה התפתח בנצרות, אחר כך בהשכלה, שאל תיקח את הדברים ברובד ההלכתי המעשי, אלא הרעיון הכללי, הרוח, כן? הם התאמרו, מתאמרים שהעיקר זה רוח התורה, עוד יפתה הכללית. הם פרצו את הסתום, את הפשט, את הרובד הנגלה, הם קלקלו. הירידה של המעשים, אחרי שהם מקלקלים את המצוות, התגרו אחרי ירידת הדעות. אם מי שלא מקיים מצוות כמו שצריך, זה מזיק לנפש שלו. אז גם המחשבות שלו בסוף והמידות יהיו מקולקלות, לא יעזור כלום. מכיוון שנפרצו גדרות עולם עדי מחבלי קרם השם צבקות, שוב לא יתרומם רוחם להכיר את ערך הקדוש של אמרי תורה ודברי חז"ל. אחר כך שהם יתבוננו וינסו למצוא דברי חז"ל עומקים רוחניים, הם לא יגלו את העומקים הרוחניים. כי אם השכל שלך אטום וסתום, כי אכלת נבלות וטרפות, כי לא קיימת מצוות, אז אתה לא תצליח לגלות את העומק של דברי חז"ל. על פי הערך של מאמר פתוח שהוא ים גדול ורחב ידיים מלא נחלי חוכמה. כי רק מי שיתקדש בקדושת מעשים טובים, שהם כן מצוות, מידות טובות ודעות אמיתיות, באמונה ודעת קדושים, שזה הרובד הנגלה, הוא יוכל להתרומם ברוחו להשקיף על ערכם של דברי אלוקים חיים, ללמוד את דברי האמונה שתמונים בחז"ל לעומקם ולאשורם בשיא גובהם, כראוי להם. רק יראי השם וחושבי שמו, הם היבינו לפעולות השם ומעשי ידיו שאלו הם האגדות. גדול ונפלא הוא מאוד דרשת חז"ל בהגדה. חז"ל הובא ברד"ק על הפסוק למרבה המשרה. דורשים חז"ל, שם בספר ישעיה, למרבה, המילה מרבה, שם סתומה. מם סופית מופיע באמצע המילה. לא, נדיר. כן, שכתוב למרבה עם מם סתומה. לעומת מם סתומה אשר באמצע הטבע למרבה המשרה, אומרים חז"ל, זה דרשה ידועה, אבל יש דרשה מאוד מיוחדת, שרק הרד"ק מביא אותה, שיש כאילו תשלום עם למם הזאת. שיש, מצאנו עוד במקום אחד בספר עזרא, מם פתוחה בסוף תיבה. שם כתוב בחומת ירושלים אשר המפורצים, ושם כתוב מפורצים עם מם רגילה בסוף מילה. אז יש פעמיים בתנ"ך שכאילו זה מתחלף. המם הסתומה מופיע פעם אחת באמצע, ומם פתוחה מופיע פעם אחת בסוף. יש פה דרש. אומר, רואים שיש קשר בין שתי הדרשות האלה. מכוונים אלה כנגד אלה. זה לא במקרה שבשני הפסוקים אלו דווקא יש שינוי. למה? הפסוק בספר עזרא מדבר על חומת ירושלים הפרוצה. כשיסתמו פרצות חומות ירושלים, אם סותמים את הפרצות של החומות של ירושלים, כלומר דואגים שההלכה תבוצע כראוי, שהמצוות יתבצעו כראוי, אז תיפתח המשרה הסתומה של כיסא דוד, כל הסודות של התורה יתחילו להיפתח לפנינו. אבל אם החומות של ירושלים נשארות פרוצות ופתוחות ולא מתקנים אותן, אז אל תתפלא שהסודות של התורה נשארים סתומים ואתה לא מבין אותם. יש קשר בין טהרת הרוח, טהרת החיים, לבין הבנת הסודות, הבנת הדברים הנעלמים.
זה דרש של הרד"ק.
הדרשה הזאת מופיעה ברד"ק. הוא מביא איזה מדרש אגדה שהוא מצא.
זה לא שלו, כן.
נכון. והרב מסביר, לפי המדרש הזה, הוא מסביר את הרעיון של המדרש. יש, מה הרעיון? שיש קשר בין הפרצה בחומה לבין הבנת הדברים השתומים. הדברים רומזים גם כן שרק בהיפוך הסדר של סתימת מאמר פתוח פתיחת ופריצת מאמר סתום ימצא המעמד המקולקל של כלל האומה. הבעיה זה שהאומה נמצאת במצב לא טוב, זה בגלל שהסדר התהפך, שאת המאמרים הפתוחים, את עומקים שחז"ל לא מוציא, ואת הפשט לא מקיימים. היושבת בחושך האומה בגלל זה, שרש עד השם הישם עולה, פרטי האומה, כל זמן שלא תקבע יפה הדעה. צריך לעשות פה שינוי בתפיסה, שעם כל הרחבתו של המאמר הפתוח, כל הרצון להרחיב רעיונות ולמצוא כל מיני דברים, הסתכלות, זיכוך דעות, אף אם הגיעו לקצה השלמה בחוכמה בתבונה ודעת, אפילו נלווה לזה גם המון רב של מדעים וחוכמות זמניות, זמניות הכוונה עכשוויות. זאת אומרת, אם אדם ימד דברי חז"ל וינסה למצוא שם המון רעיונות, ומתוך רוחב דעת הוא יודע המון פילוסופיה, המון מדעים, מתוך זה הוא רוצה לבוא לבאר רבדים עמוקים בהגזה, וגם על ידם יפתחו שערים במראה פתוח, עם כל זה אתה לא התקדמת כלום. המאמר הסתום יהיה תמיד, אתה צריך לבדוק, סליחה, שהמאמר הסתום תמיד בסוף תיבה. לבדוק שבסוף אתה עושה את הדברים כמו שצריך. סוף דבר הכל נשמע את אלוקים מרב את מוצא שמור, כי זה כל האדם. המאמר הסתום, החלק המעשי של התורה, המצוות, צריך לעולם להיות נשמר בכל תוקף. גם ודווקא עם רוב ההתרחבות שלנו הפתוח. ככל שאתה יותר פותח את עולם הרעיונות שלך, אתה צריך יותר דיוק בפרטים, יותר עקשנות, יותר טהרה, ואז עולם הרוח שלך יכול להתפתח יותר. איזו הסתכלות שתהיה, בין הבא מצד ההיגיון האנושי וריבוי המדעים החדשים, בין הסתכלות שבאה מדרך העמקה בדרכי תורה וסתריה, מצד סתרי תורה, טעמי המצוות צפונותיהם, לא יגרו, אל תחשב שזה יקטין את עוצמת המחשבה, אם אני אדקדק בפרטי ההלכה ואני אהיה כזה קשה ונוקב, אז זה יגרום לי קטנות דעת וזה יגרם לי לגרע במרחב הרעיוני. אדרבה, לא נכון. כי אם יוסיפו אומץ, קדושה וטהרת לב, עם זריזות וזהירות בכל מעשי המצוות, פרטי מדוקדקיהם, והם הם הדרכים, זאת תהיה הדרך שהאדם יזכה לאורח חיים פרטי ואורח חיים כלליים, לעמנו, להיות לעם השם, להיות גוי אחד בארץ, מתאחד בקדושת תורתו בפועל, בגאון השם אלוקי ישראל. יסודות האמונה ועיקריה גם הם המכלל מאמר סתום, שבא בסוף התיבה, המאמר הפתוח, הרחבה והדרישה, יפה היא להגדיל תורה ולהגירה לבוא באמצע התיבה. יש אמצע התיבה ויש סוף. סוף הכוונה, השורה האחרונה. בשורה האחרונה, בסוף, סוף דבר הכל נשמע, שורה האחרונה צריך לעשות את רצון השם ולעבוד על עצמנו ותאר את החיים שלנו. בדרך, במהלך הלימוד, יש מקום להרחבה גדולה, להמון רעיונות, להמון חידושים, להמון כל מיני סברות, אפשר לעשות המון המון דברים, כשברור שהשורה האחרונה של כל הפיתוח הנרחב הזה בסוף הוא מטרתו חיזוק הקדושה וחיזוק קיום המצוות את כל פרטיהם. הדברים מגיעים בכלל לעבודת ישראל הכללית והפרטית, עבודת התורה במעשה המיוחדת לישראל בכתרה של תורה שזכו בה. זה נכון גם ליחיד וזה נכון גם לעם ישראל בקיום התורה, בלימוד התורה. על זה נאמר, אין עם לבדד ישכון וגם לא התחשב בקיום המצוות, בזה אין יד ורגל לעומת העולם. אמנם דעת השם ועוזו ענייני האמונה, על זה נאמר לאברהם לירוחה כל נצחות האדמה. זאת אומרת, בעולם המעשי בקיום מצוות אנחנו נבדלים משאר העמים, מה שאין כן בענייני אמונה ומוסר. דווקא פה זה נקודת החיבור שלנו עם האנושות, הנקודה שבה אנחנו יכולים להביא ברכה לכל משפחות האדמה. אז פה יש פה שוב שילוב בין שני צדדים שהם שונים, דווקא הקפדה על המעשה היא כאילו הסתגרות לאומית, הדגשת ההבדלים, לימוד האמונה ומוסר זה דווקא הדגשת המכנה המשותף הרחב משאר האנושות. לכאורה זה ספירה, אז היו כאלה אנשים שבגלל שהם רצו להראות שהתורה היא משפיעה על המרחב האנושי בדעות ומוסר, ומותות, בוא נעזוב את המצוות, כי זה המצוות רק מבליטות את השוני בינינו לבין האנושות. אז בוא נעזוב את המצוות כדי שנופיע מעניינים ונחמדים ואנושיים. אבל זה לא נכון, כותב הרב. כשהדברים מתוקנים כראוי, זה לא סותר. צריכים ישראל להיות מוגדרים בחומת ירושלים. אנחנו צריכים להיות עסוקים בהגדרת הזהות שלנו על ידי חומת ירושלים, שיש לה תכנים ישראלים מיוחדים משלנו, וזר זו לא יבין זו, זה עם לבדד ישכון. שבחי ירושלים את השם, הללוי אלוקייך ציון, כי חזק בחשרייך ורח בנייך בקרבך. ומצד זה, מגיד ורב ליעקב, חוקה משפטיו לישראל, מצד קיום המצוות ודקדוק המעשים, שזה חומת ירושלים, לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים בעל ידעו. זה מצד מעשי המצוות ומצד קיום התורה בפועל. אין לישראל לא ללמד את העמים דבר מהם, אין לו מיון ללמד את הגוי מצוות, מה שלהם לא ניתנו, וגם לא ללמוד מהם ללכת בדרכם. אין שום מגע בצד המעשי של החיים בענייני מעשה של עבודת השם, כי חוק לישראל הוא. על זה נאמר ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. זה ההשלכה שתוצאה של המאמר הסתום. דווקא המאמר הסתום, ההדגשה של הצד המעשי של התורה נגלה הפשט, מדגיש את ההבדל בין ישראל לבין העמים. כן? שמירת התורה וקדושת המעשים. תחשוב שזה גורם לזה שעכשיו לא נצליח להעביר מסרים לאומות העולם, בדיוק הפוך. אדרבה, זה שעם ישראל ישמור את התורה ויקדש את המעשים, כשיתתרו בהם ישראל, בהכרח יהיו לאות ולמופת השם ותפארת. זה אדרבה יגרום לישראל להיות מפוארים ומאוד מוערכים בעיני האנושות, לכל עמי הארץ. כי המידות הטובות והמעשים הטובים שישפיע לחינוך התורה על כלל האומה ועל פרטיה, זה שאנחנו נדקדק במצוות, זה יהפוך אותנו לאנשים יותר בעלי מידות יותר טובות, וזה מה שנותן כבוד ותפארת לעמנו, שישו לדרכו הטובה, דרך השם, אלוקי ישראל, בתורת החיים שנתן לנו. ואז אמרו, אם יראו את העולם המוסרי המיוחד שלנו נבדל, הם ידעו לומר, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. ואז הם ירצו להתעניין בתורה, הם יתאבו להשכיל את עומק הרוח התורה כפי ראו להם, אז פה ניתן להם, לפי מה? לא את הכל ניתן להם, לפי הרעיונות רוחניים שבתורה, מוסר ואמונה שמתאים לאנושות, וזה ברכה לכל נשפחות האדמה. וזה יהיה גורם לשלום עמים, שלום עולמים, של המין האנושי לחרית הימים, ואז תהיה למרבה המשרה ולשלום אין קץ. אבל כיוון שזנח ישראל טוב, כיוון שישראל זלזלו בצד המעשי של התורה, בנוגע לחלק המעשי שבתורה, החלק המאמר הסתום, רצינו להיות מקדמים לכל הגויים, מה שלא ראוי לנו באמת, רצינו להיראות כלל אנושיים כמו כולם, ועכשיו שדווקא ככה יקשיבו לנו יותר, פרצו את חומת המאמר הסתום, לא חיזקו את ברכי שערי ירושלים. אז כן, ובנותינו הרבים הסתלקה בחווה שלום. אז עזור, זה לא גורם שהגויים יותר אוהבים את ישראל, אם אתם לא רוצים לשמוע אותנו בכלל. השלום הגדול הכללי שתלוי בהשלמת האנושיות שמקושר בשלמתם של ישראל אינו מתעכב. אז מה שמעכב את הפצת הרעיונות הישראלים לאנושות, כלומר השלום והברכה והאמת, זה דווקא בגלל שישראל לא מספיק מבדילים את עצמם מן העמים. אז זה נראה כאילו שאתה מבדיל את עצמך מן העמים, אתה לא תורם לחברה האנושית, אתה נהיה שונה, להפך. בזה אנחנו עוד יותר נביא ברכה לאנושות. למרבה השלום, לצערנו הרב, שצריך לבוא לדמר פתוח, הוא נהיה סתום, ולא נהיה שלום לאנושות. ואותו החלק של המאור שבתורה, שצריך להיפתח באורו על כל הארץ, כל ההשפעה על כל האנושות, לצערנו הוא סגור, חותם צר, בגלל ששעיר ירושלים פרוצים ושואלים הולכים בהם. אז לכן הרב פה מאוד חשוב לו להדגיש שכל העיסוק באגדה, ועיסוק באמונה, ועיסוק במוסר, שהוא באמת יש לו צד של הרחבת דעת, והצד שפונה לאומות העולם, לא רק שהוא לא אמור להמעיט את הדיוק במעשה ובהלכה, אלא להפך. עיקר ערכו בא אחרי כתוצאה מהדקדוק הרב בפרטי ההלכה, והתורה שבזה לא עשה אחרי מכל גוי ומשפטים בעלי דאום. כמו שהוא ממשיך עוד בסוגיה הזאת. הדברים הם תלויים זה בזה. כאשר יתרחבו הדעות וירבה החזון על כל פרטי המוסר והאמונות, תמצא ידינו בעזרת השם לחזק ידיים רפות, תלוות נמרות, יהיה לנו יותר עולם אמוני יותר עשיר, הצליח להביא יותר אנשים לקיום מצוות, להשיב לאיתן התורה, גם אנשים שמתרחקים מהתורה, בדברי חן ושכל טוב. על כן אני חושב דברים כאלו מביאים להרחבת איום מדברי חזל באגדות, על פי דרך הדרישה באמונות והלכות וחובות ולובות, והראינו על זה רבותינו הראשונים, אני חושב שהדבר הזה הוא דבר שהשעה צריכה לכך. זה חשוב מאוד, זה צורך השעה. הספרים המתחברים בדורנו, מן זה רואים להיות נחשבים לפעולות גדולות. כל ספר אמונה ומוסר בדור הזה הוא מאוד חשוב. הוא מזכה את הרבים, הוא משיב את לידם של ישראל לאביהם שבשמיים. צריך לראות בכל הכלים, כל דבר הוא טוב. על כן לקחתי גם אנוכי בעוני, כפי כוחי הדר, חלק בעבודת הקודש הזאת. השם אלוקים יעזור לי. ועל כן לא נחלמתי, אחור לא נסוגותי, רגלי עמדה ומשאר במקלים, אברך השם. שוב, יש טעות נושנה, מורגלת אצל רבים, אנשים טועים, וזה לא נכון, שלימוד מוסר והגדה מרחיק את העוסקים בה מהגדלת התורה בהלכה, מעומק העיון בגמרא וסברה. אנשים חושבים שאם אתה מעמיק באמונה, זה גורם בסוף שאתה לא לומד גמרא, ואתה לא לומד בעיון, ואתה מתרחק. ולהפך, אנחנו רואים בדיוק תופעה הפוכה, ככל שאנשים יותר מתעמקים באמת באמת באמונה, אבל מתעמקים, לא סתם מטיילים בעולם האמונה, אלא לומדים ברצינות מוסר והגדה, זה גורם להם בטווח ארוך יותר לימוד גמרא. אם הם לא מתעמקים באמונה, אז באמת הם גם בגמרא לא מתעמקים. זה נכון. שאם אדם לא ממשיך להתפתח בהעמקה של אמונה, אז זה משליך גם זה שבגמרא הוא לא מתעמק. אבל מי שלומד אמונה כל הזמן בצורה מעמיקה, כל הזמן בצורה רצינית ויסודית, הוא כל הזמן מתקדם בלימוד האמונה שלו, לא נשאר במקום, עד רבה לימוד הגמרא אצלו והעיון בהלכה הולך ומתפתח. בגלל הטעות הזאת שאנשים חושבים שזה מפריע, זה הסיר לב רבים מלתת חלק לחלק המוסרי שבתורה. אנשים לא השקיעו בתחום הזה ועבד מאיתנו טובה רבה. הדברים יש בהם אמת רק ביחס לימוד מוסר שמתפשט רק להתרגשות. זה מה שהוא מסביר. זה נכון אם לימוד אמונה הוא לא נעשה בצורה מעמיקה. אם לימוד אמונה הוא נעשה בצורה כזאת רגשית, אתה קורא פסקה של הרב, אתה לא לומד בצורה מעמיקה את הפסקה, אתה מתרגש מהרעיון, אז באמת זה יכול לגרום שכל לימוד התורה שלך יהיה כזה שטחי רגשי, וגם לימוד הגמרא שלך בסוף יהיה כזה. כי אתה לא מתרגל ללמוד מעמיק, אתה מתרגל שיש פה איזו חוויה רגשית, מהירה וקלה, על ידי לימוד איזה פסקה נחמדה, ואז באמת גם לימוד הגמרא שלך אתה לאט לאט לא רוצה להתעמק ולהתעמק. נכון, מיעוטו יפה, זה טוב מדי פעם, פעם בכמה זמן לעורר את הלב לתורה, ליראת שמיים, לתשובה, מידות קשות, מידות טובות. זה טוב, טוב, פעם בכמה זמן אדם לומד וזה מעורר את הרגש, אבל רובו קשה. אם הרוב הלימוד שלך, לימוד אמונה ומוסר, הוא נעשה בצורה של רק התלהבות רגשית לתת איזה רגש, זה לא טוב, זה מעורר יותר מדי את רגשות הנפש, והם צריכים להיות תמיד בדרך מיצוע, צריך פה איזון, זה יוצא מאיזון, גם יותר מדי מפעיל את הרגש, ופחות את הצעד של הלימוד, והעמקה, והחשיבה, ושיקול הדעת. זה פועל על החלשת השכל, זה מחליש את העולם השכלי, זה גורם לרפיון כוח של הכוח השופט, ביותר יצא הרבה מידתו, הוא לא יצא מאיזון שלו. יותר מדי חוויות רגשיות בלימוד, אז זה אמונה ומוסר, אז זה גורם שהצד השכלי נחלש, ואז באמת האדם בא לסוגיה בגמרא, אז הוא רפה שכל, אין לו כוח להתאמץ, הוא לא מעיין, הוא לא מחפש, הוא לא חוקר. כי הלימוד שהוא מתרגל לזה שלומדים ונהנים מההתלהבות, מהרגש. אז זה טוב, פעם בכמה שבועות, אני יודע, אדם קצת קורא משהו בשביל לחזק את הרוח. אבל זה, כשמדברים על לימוד אמונה, זה לא לקרוא דברים ולהתרגש. זה לא מטרת לימוד אמונה. לימוד אמונה זה ללמוד. ללמוד זה ללמוד. לשבת ולחשוב ולנסות להבין ולהבין ולהקשות ולתרץ. צריך ללמוד בצורה מעמיקה, עם מפרשים, ועוד פעם, ולקרוא, ועוד פעם, כמו שלומדים סוכיה, אז אתה קורא, יוצא שאתה קורא אותה כמה פעמים, אז אתה מנסה להבין אותה, מקשה, מתרץ, אתה מסדר אותה, כותב אותה, מסכם אותה, חוזר, זה לימוד, זה עבודה שכלית. ככה צריך להיות בלימוד אמונה. כמו מוסר, אם גם יש מוסר רגשי, שאין פה תוספת ידיעות וברואי דברים, לא מבררים. גם דרוש, אם אתה לומד דרשה, לומד ענייני אמונה, אבל זה בצורה, בסגנון שמיוסר רק על עטפה דמיונית ורגשנית. אתה לא לומד, לא לומד את הספר. אתה בעצם שומע רעיון, רעיונות רוחניים נחמדים, מעניינים, ואתה לא לומד. כשהרבה אדם לעסוק בהם, זה לא טוב, התרחק ומידה ידועה מהתעסקות השכל. זה מחליש את הכוח השכלי. ואז הוא מת, הוא לא לומד את ההלכה לעומק. זה לוטים מישהו בעל נפש חזקה, חוץ מיחידים. שככו עמית לשאת מסע התרגשות מילית וחזקה, יש אנשים בודדים שמתרגשים מאוד מאוד, וזה לא פוגם להם בשכל. זה לא... השכל שהם נשאר, כוח השכלי שלם ומתוקן. הוא מוכן לעסוק בהלכה ביון ועומק הדת. יש בודדים כאלו שמצליחים מאוד להתרגש, ומאוד מאוד לחשוב בצורה חזקה. אבל אנחנו על הרוב נדבר. רוב האנשים, אם הם מתרגלים ללימוד שהוא רגשי, אז זה מחליש את... השכליות שלהם והלימוד באמת ניזוק, גם לימוד ההלכה ולימוד בכלל. לכן, בגלל זה, זאת הייתה מטרת גדולי הדורות, לכן מצאנו בכמה גדולי ישראל, למשל, חיובולוג'ים ועוד, שמחו, נתנו מחאה נמרצת על אותם שקמו להרבות בעסקי מוסר. אומר חיובולוג'ים, אנשים רק כל המקורים ספרי אמונה ומוסר, והם מתרגשים. קירת שם, אז הוא יוצא נגד זה, למה? כי זה גם התרגשות לב יותר מדי, ומה שהם ראו, שזה יכול לבוא בגלל זה, מיעוט התורה וגדלתה, הם לא לומדים אחרי זה, לא מתאמצים, השכל שלא מתפתח. הם לא לומדים, לומדים דף גמרא, הם לומדים אותו גם בשטחיות. כי המטרה היא להתרגש. ואז אומרים, כאילו חושבים שההתרגשות, אומר רב חיים, לא עושים, זאת המטרה. זה אדם לומד סוגיה, לא מעניין אותו לברר את התוספות. הוא רוצה להתרגש מהתוספות. אז מה חשוב לו שהכל יהיה ברור, מובן מהר, כדי שתהיה התרגשות. אם זה דברים לא מובנים, יש שאלות וקושיות, אז לוקח זמן, זה מתאמצים, וזה, לא מיד יש התרגשות. אז זה, כנגד זה, הייתה ביקורת גדולה, של גדולי התורה, לא ככה לומדים תורה. ללמוד תורה, לפעמים יש פתאים לא מרגשים, לא תמיד כל מלא פעמונים וטלטולים, לפעמים שוברים את השיניים, מה לעשות? לפעמים יש דברים אפורים גם, יש סוגיות בשף, אפורות כאלה, לא יש שם דברים מעורי לב. צריך לברר אותם, צריך לעיין בהם, למצוא את הדין, את הסברה.
יש איזה יסודי בסוף ככה, ואני מנגיד בצורת, אם אתה לומד תוספות, כן? בסוף נקרא לזה, אתה לומד מבין כל קושייה, תאות, יש לך פה נפקנות להלכה, יש פה... אתה לומד, אתה לא יכול לומד, אין אבנים שמחה. עכשיו הוא מוכיח איזה עיקרון, כן? עכשיו אתה באמת לא יכול לזכור, להחזיק ראש לפני, לא יכול גם לחזור על כל לימוד מפסוק, על כל דרשה שום, משהו איזה עיקרון, אני אמא כל זה.
אם אתה לא מצליח לעשות את זה, אל תימד את זה, תקרא את זה, כמו שראינו, תקרא את זה בזמנים כאלו, שבין כה אתה לא לומד. תקרא את זה, נכון. אבל אל אם בזמן ללימוד, בזמן לימוד אל תתעסק בדבר כזה, זה שוחק את האישיות. האישיות גורמת מזה, גורם לנזק. היא מתרגלת לקריאה שטחית, לקריאה שאין בה עמל והתעמקות, וזה לא בריא לאישיות. אחר כך יש לזה המון המון נזקים. אם זה בתור ספרי מנוחה, ספר כזה, אדם, אתה יודע מה, הוא לוקח לבין הזמנים, אז הוא לוקח לשטוף את הזמנים שמחה. טוב, זה לא על זה אנחנו מדברים. אבל אם אדם באמצע סדר צהריים, פותח היום ואני שמחה, מתחיל לקרוא. הוא מבין אותו, הוא לא מתעמק. זה רע מאוד, זה עושה לו נזקים מאוד גדולים. אחר כך הוא ישלם בריבית על גמרא ועל החושן על זה דברים. אז זה יצאו בעלי המוסר נגד, נכון? אם אדם קורא אורות, אורות בסדר אחרי צהריים, הוא מאוד מתרגש, הוא רוצה דברים עליבים, ככה מסמכים את הלב, ביטויים מאוד גבוהים, יפים כאלו וזה, והוא קורא אורות ככה. קורא אורות, שעה, שעתיים, שלוש ביום ככה קורא, הנזק הוא עצום. ואין הזמן, בזמנים כאלו, דם, לפני שבת, אז הוא רוצה קצת איזו התרגשות, אז הוא קורא ככה איזה 2-3 דפים באורות הקודש, מקבל רגש. על זה אנחנו מדברים. זה נחמד, זה טוב. אבל לימוד, לא, צריך ללמוד. יש פסקה בו, צריך ללמוד אותה. לא קר זמן, לקרוא מה כתוב. מה? בסדר, נתתי דוגמה. זה פרק במערל. צריך ללמוד, לא קר זמן. לפעמים הפרק במערל, לפעמים יוצא שיושבים שעות. כן, צריך להבין מה כתוב. אומר דבר, רגע, מה הוא אומר, מה הסברה, מה שהוא אומר. ומה ההבדל בין זה לזה? אומר שתי דברים, יש שתי מדרשים, איזה מדרש הזה, המדרש הזה, מה רוצה להגיד לנו פה? ומה הוא מוסיף על מה שאמר? להשוות למקום אחר שהוא דיבר? ללמוד. כמו שלא מבין סוגיה. ברור שזה לא גמרא, זה שונה, זה צורת לימוד שונה. אבל צריך ללמוד. כשאדם לומד, אתה לומד מורה נבוכים, צריך ללמוד, לשבת, ללמוד. מעניין, ללמוד. מעולם לא עלה לב איש מגדולי ישראל גאונים חסידים ראשונים שתהיה עבודת הרחבה מוסרית הבר לגלי קניית בקיאות רבה בכל נושא על פי בקיאות מסדרות עשי פריאת ציר פרחים עשים גדולים בחווי ידיים ככל חכמה שבעולם כמו התורה עצמה בהלכה שהלימוד אמונה מצד עצמו הוא מונע לתורת ההלכה. זה לא נכון. לא לימוד האמונה מצד עצמו כפי שהוא מוסיף אותו בצורה רצינית מתפתחת של חוכמה, הוא יגרום למיעוט בלימוד גמרא והלכה, או שיש לומר להשם זו תורה שלמה. מה פתאום? אלא ודאי, בכל מקצוע שבתורה זה נכון שצריכים שמתייחדים, צריך לשמור דרך המקצוע, לשמור על איזון. אם אדם לומד רק אמונה, ודאי זה לא טוב. צריך איזון, צריך ללמוד גם דברים אחרים. זה ודאי נכון שאדם לא יכול ללמוד רק חלק אחד מהתורה. אם אדם לומד רק הלכה ולא לומד גמרא, זה רע מאוד. הגרא אומר שמי שלומד רק הלכה ולא לומד אגדה, זה כמו, לא לומד שס, זה כמו אדם שלא אוכל את הבשר, אלא רק תואם את התבלינים. הוא אומר, מה תבלינו את הבשר? הוא אומר, את העובד, הוא מלקק את התבלינים. לא שלומד רק הלכה. זה לא שלם, אתה לא לומד גמרא. אם אדם לא לומד תנך, אז יש לזה נזקים. צריך ללמוד את כל החלקים של התורה. כן? עד שהוא, אסור להתגדר רק בחלק אחד, ששאר החלקים והמקצועות יהיו נשכחים או לא מעובדים. תוחז בזה, וגם מזה אל תנח ידך, הרי אלוקים יתה את כולם. אבל עצם השכל, עצם זה שאדם לומד בצורה עיונית, שכלית, תעופת רעיון כמשפטו בכל מקצועות התורה, צריך ללמוד בצורה שכלית, מעמיקה, לחשוב, ללדף. אתה לומד פרק בתנך, פרק בתורה, יש שאלות, קושיות, התורה שגדולה ישראל עסקו. ניסו לפרש, ניסו לצאת צברם בכל דבר, להבין. יהיו עניים במקום זה ועשירים במקום אחר. דברי תורה, הם רעים זה לזה, דודים זה לזה, תמיד יש יחסי גומלין. אם אתה מתקדם בתחום אחד, זה ישליך על תחומים אחרים, זה כלים שלובים. והם מדמים זה מזה, עסק מקצוע אחד, הוא ירחיב את הדעת ויחדד את הרעיון, ובסוף דבר גם מקצוע שני שרחוק ממנו. זה שאתה תעמיק באמונה, זה ישליך גם אחר כך על יכולת התעמקות שלך בגמרא. מזה הכלל לא תוצא בשום אופן חוכמת האגדה והמוסר, גם זה שייך לכלל הזה, שכשתהיה נלקחת באופן לימוד תלמודי, הנה הדגש. ללמוד אמונה כמו שלומדים תלמוד. למיגרס, למסבר, לא רק להתרגש ולהתפעל. כי זאת האחרונה היא טובה, אבל במידה מאוד מצומצמת, כמו עירוב קם חובטים, קצת פעם, התרגשות מוסרית. כאשר בירו גדולי הדורות שעברו בזה. טוב, יום טוב, בשורות טובות.